כף ג' עמוד ב', חמש שורות מלמטה, הגמרא אומרת, והני הלכתא נינו, קראי נינו. הנידון שלנו, אנחנו אתמול הבאנו את הדין של תוספת שביעית, ובתוספת הזאת למדנו, כפי שהגמרא אוחזת כרגע, שישנה הלכה למשה מסיני, שהלכה למשה מסיני אומרת ש-30 יום לפני ראש השנה צריך להפסיק לעשות את כל העבודות שנאסרו לעשות בשנת השבע. תוספת שביעי, צריך להפסיק לעשות בשנת השבע. את התוספת הזאת מוסיפים 30 יום על השנה השישית. באו על זה בית הלל ובית שמאי ואמרו שאם מדובר על שדה תבואה, אז מחג הפסח כבר אסור לעשות עבודה, כי למעשה כל העבודות מחג הפסח הן למעשה למטרת השנה השביעית. בשדה אילן מחג השבועות. לאחר מכן נמנו על זה רבן גמליאל ובית דינו, וביטלו את דברי הלל ושמאי. והקושי שעמד לפני הגמרא היה עלה על הדעת שבית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול מן החוכמה ובמניין. איך יכול לקום ברבן גמליאל ובית דינו ולבטל דברי בית הלל ובית שמאי? אומרת הגמרא שככה ייתנו מלכתחילה, כל הרוצה, כל מי שירצה לבוא ולשנות רשאי לבוא ולשנות. וביארנו את הדברים על פי דברי תוספות, שתוספות אומר כל הרוצה לבטל יבוא ויבטל במקום כזה שיש נזק. אז רבנן הסתכלו על העתיד, כיום נוח לקרקע, אפשר להפסיק לעשות עבודה בפסח, אפשר להפסיק לעשות עבודה בשבועות, זה לא מזיק. אבל הטיבים משתנים, ויכול להיות שיום אחד זה לא יהיה טוב. אז אם יבוא בית דין ויראה לנכון שהתקנה היא לא נכונה, הם רשאים לבוא ולבטל. זה היה מסקנת הגמרא. אז כרגע אנחנו עוכבים שיש מושג של תוספת שביעית. אבל זה לא מחג הפסח, זה לא משבועות, זה 30 יום קודם ראש השנה. שואלת על זה הגמרא, ג' עמוד ב' חמש שורות מלמטה, והני הלכתא נינו. האם הדין הזה של 30 יום קודם ראש השנה, הדין של תוספת שביעית, זו הלכה למשה מסיני? קראי נינו. זה פסוקים מפורשים. איפה? דתניא. למעשה זה משנה, אבל האורך שמופיע בגמרא זו הברייתא. בחריש ובקציר תשבות. התורה אומרת, ששת ימים תעבוד, וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות. רבי עקיבא אומר, אין צריך לומר חריש וקציר של שביעית, שהרי כבר נאמר לגבי שמיטה, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. אלא חריש של ערב שביעית שנכנס לשביעית, וקציר של שביעית שיצא למוצאי שביעית. רבי ישמעאל אומר, מה חריש רשות אף קציר רשות. יצא קציר העומר שהיא מצווה, עד כאן דברי הברייתא. ועכשיו ביאור הדברים. כשאנחנו מסתכלים על הפסוק כמו שהוא מופיע בתורה אור השלם במקור א', הפסוק אומר כך, ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות. אין ספק שהפסוק מדבר על שבת. שישה ימים אדם עובד וביום השביעי אדם נח. הפסוק מסיים בחריש ובקציר תשבות. בא רבי עקיבא ואומר, בלתי אפשרי להגיד שהסיפה של הפסוק מדבר על שבת. כי אם הפסוק מדבר על שבת, מה לי חריש וקציר? מה לשאר למתת מלאכות? למה התורה מדברת על חריש וקציר? לאן נעלמו? כל מה שנאמר בפתיח, ששת ימים תעבוד, וביום השביעי תשבות ממה? מכל הלמתת מלאכות. אז מה זה בחריש ובקציר? בהכרח שלא מדובר על שבת. אז על מה מדובר? אומר רבי עקיבא, מדובר על שביעית, שנת השבע, שבשנת השבע בחריש ובקציר תשבות. שנת השבע. ככה הפסוק אומר. אלא מה? שגם לזה לא צריך פסוק. גם לזה לא צריך פסוק. למדנו אתמול פרשת בהר, שהתורה אומרת, ובשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם אלוקיך. להשם, זאת אומרת, שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור, ושם הפסוק ה' ממשיך ואומר, את ספיח קצירך לא תקצור, ואת ענבי נזירך לא תבצור. אז הפסוק כבר מלמד אותי, שאני לא קוצר, אז אם כתוב שאני לא קוצר, אז אני יודע את זה לבד, אין לי צורך. אז מה כן? אז יש לנו כלל נוסף שאומר, אם אינו עניין, נעימיין לדבר הקרוב ביותר. מה הדבר הכי קרוב למושג שנת השבע? הדבר הכי קרוב אליו זה השנה השישית. מכאן למדנו שיש דין של תוספת שביעית. זה אומר רבי עקיבא. אני חוזר, איפה זה כתוב? אומר רבי עקיבא, רבי עקיבא אומר, דתניא, בחריש ובקציר תשבות. רבי עקיבא אומר, אין צריך לומר חריש וקציר של שביעית. על שבת זה לא מדבר כי זה לא על המתת מלאכות. להגיד שזה מדבר על שביעית אני לא צריך, שהרי כבר נאמר שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, ואנחנו צריכים להמשיך, כמו שתופות אומר, ואחר כך כתיב את צפיח קצירך לא תקצור, על מקצירה לא יצטריך. שואל מיד תופות לפני שאנחנו ממשיכים, רגע, אני לא מבין, אבל בפסוק כתוב, בחריש ובקציר, חריש לא נאמר בשביעית, המושג של חריש לא נאמר בשנת השבע, אז אולי הפסוק באמת מדבר על השנה השביעית ולא על התוספת. על מה רבי עקיבא מתבסס? מכיוון שכבר נאמר הפסוק לגבי שביעית, אז הוא מיותר. אז אני שם אותו על השנה השישית. אבל אולי באמת הפסוק מדבר על השנה השביעית. איפה כתוב בתורה שאסור לחרוש בשנה השביעית? לכאורה רק פה, בחריש ובקציר, תשבות.
אבל בקציר גם אין, לא כתוב בשום מקום שעשית.
כתוב.
ואם בשישית?
לא, 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 אני מדבר על השביעית. אני הרי לא יודע כרגע תוספת. אנחנו באים ואומרים, אם אינו עניין לשביעית, תנאו עניין לשישית. לא, באמת, יש עניין בשביעית. כי זה לא נוגע. שמה? יובל זה ממה? התורה אומרת ש... כן, אבל ביובל התורה מציינת שלא עובדים. זה כבר ידוע. אז מה אני מדבר על החריש הזה? זה אומר תוספות. ואפילו אם תמצא לומר חרישה צריכה, למה? דהזרת חרישה לא אשכחן אלא אחה, מי הוא קצירה לא יצטריך, ולהיד רשע דעת הקצירה את יהיה חרישה. בא תופות ואומר, תדע לך, מכיוון שהרי את הקציר אני לא צריך, כי כתוב מפורש בפסוק, ואיפה שאני לומד את הקציר אני גם אלמד את החריש, אפנה הוא עניין לתוספת. הנה מי מביא תוספות, שזה הולך לפי המאן דאמר שאומר שכלל הוא פרט הוא כלל, דהיינו שבאמת לוקים על החרישה, אז את החריש אני גם יודע, אז הוא מיותר, אני לומד אותו. לענייננו, בא רבי עקיבא ואומר דבר אחד, בחריש ובקציר תשבות, מכיוון שהוא לא עניין לשנת השבע, אלא, ואנחנו בג' עמוד ב' למטה, שורה האחרונה, אלא, חריש של ערב שביעית, ד' עמוד א', שנכנף לשביעית, שאותו חריש שנכנף לשביעית, הדינו שהוא אסור בחרישה עוד לפני שנת השבע, וקציר של שביעית שיצא למוצאי שביעית. יש קציר של שביעית שיוצא למוצאי שביעית. הקציר של השביעית שיצא למוצאי שביעית, דהיינו, יש לי גידולים שגדל שליש גידולו בתוך השנה השביעית. שליש גידולו גדל בתוך השנה השביעית. הקציר בפועל נעשה בשנה השמינית. ואני אומר שנוהג בו קדושת שביעית. זאת אומרת, שאם פירות שביעית אסור למכור, גם את זה אסור למכור, אם בדין של פירות שביעית, אז צריך לנהוג בזה קדושה, יש דין של ביעור, כל מה שנוהג בשנת השבע נוהג בפירות, שבפועל נקצרו בשנת השמונה, אבל הרוב גידול שלהם נעשה בשנת השבע. עד כאן דברי רבי עקיבא. רבי ישמעאל אומר, מה חריש רשות? אף קציר רשות. יצא קציר העומר שהיא מצווה. בא רבי ישמעאל ואומר לו, הפסוק מדבר על שבת. הפסוק מדבר על שבת. מה הפסוק בא לומר? בכל התורה כולה לא מצאנו חרישה לשם מצווה. אין דבר כזה. התורה לא מצווה באף מקום לחרוש. אתה רוצה תחרוש, אתה לא רוצה אל תחרוש. יש מצב שהתורה מצווה לקצור. כשמדובר על ספירת העומר, על קורבן העומר, מנחת העומר. כשהולכים להביא את קורבן העומר, הדינו, שצריך להביא מנחה מן השעורים. אם הוא בא לשדה ומוצא שעורים תלושים, זה לא טוב. צריך לקצור לשם מנחת העומר.
אבל יש קצירה ללא חרישה.
עוד פעם?
אבל לא קיים קצירה ללא חרישה. אז מה השלב הראשון?
אבל לא צריך לחרוש לשם עומר. הוא חרש סתם. לקצור צריך לשם העומר. וזה בהגמרא ואומרת, בא רבי ישמעאל ואומר, הפסוק נדרש ככה, ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות. ממה תשבות ביום השביעי? בחריש ובקציר. כמו שחריש זה רשות, גם קציר של רשות. אבל מה יקרה אם ליל הסדר ביום שישי? ותזיין בניסן, יום הנפת העומר יהיה ביום שבת, בליל שבת ירדו לקצור את השעורים, וזה מותר, כי כתוב בחריש ובקציר תשבות. אז בא הפסוק ואומר לך, קציר רשות צריך לשבות, קציר מצווה מותר לעשות אפילו בשבת. אילו דברי הגמרא הנוגע אלינו, עכשיו אנחנו צריכים לחזור לסוגיה, זו הברייתא. הכאב שלנו, אנחנו אתמול באנו ואמרנו שהמקור לתוספת שביעית נלמד מהלכה למשה מסיני. שואלת הגמרא, לפי רבי עקיבא זה לא הלכה למשה מסיני. יש פסוק, בחריש ובקציר תשבות, ומכאן למדנו תוספת שביעית. ועומק שאלת הגמרא, כוונת הגמרא לשאול ככה, אז אם אני אומר שיש פסוק של תוספת שביעית, אז כנראה שהדין הזה של פסח בשבועות זה הלכה למשה מסיני. ואם זה הלכה למשה מסיני, איך יכול לבוא רבן גמליאל ובית דינו ולבטל הלכה? קודם אני הבנתי שהלכה למשה מסיני 30 יום. פסח ושבועות זה הלל ושמי, והם יתנו שיכולים לבוא ולבטל. אבל אם אתה אומר שהפסוק אומר 30 יום, אז ממילא הלכה מה אמרה? זה אומדנה. אז האומדנה 30 יום גם אין הלכה כזאת. הרי הלכה אומרת בכלל 10 נטיות. שיש סוג של גידולים שמותר להשקות עד ראש השנה. זה הלכה. ומכלל הן אתה שומע עליו. אז בשאר גידולים זה לא ככה. מאיפה לקחנו מושג של 30 יום? 30 יום זה המינימום של קליטת הזרע. זה זמן אומדנה של חכמים ששיעור, פרק זמן המדובר זה 30 יום. כי הרי למעשה, אנחנו תכף נרחיב, אומרת הגמרא. אלא אמר רב נחמן בר יצחק, כי גמירי הלכתה למישרי ילדה, קראי למיסר סקנה. מתרצת הגמרא, באמת הלכה למשה מסיני, לא באה ללמד את הדין שאתה חשבת, אלא הלכה למשה מסיני באה ללמד שנטייה צעירה, 10 נטיות, במקום של בית שעה, 50 על 50 אמה, מותר לבוא ולעשות שם המלאכה עד ראש השנה. בא הפסוק ואומר, בסקנה, בנטייה מבוגרת, שם אתה צריך לתת תוספת שביעית 30 יום קודם. באו הלל ושמי והוסיפו פסח ושבועות. בא רבן גמליאל ובית דינו וביטלו את בית הלל ובית שמי, אבל לא ביטלו את ההלכה. אומרת הגמרא, אני לא מבין מה שאתה מדבר. וכיוון דהילכתא למישרי ילדה לאו ממילא זקנה אסירה. מה אתה מספר לי? הרי כל הזמן שידעתי שיש הלכה למשה מסיני, איך הסברנו? מה ההלכה אומרת? ההלכה אומרת שיש סוג של נטייה שמותר להשקות עד ראש השנה. וממילא דבר שהוא לא נטייה צעירה, שהוא לא דבר עבד, שהוא לא סכנה, אסור לי לבוא ולעשות את זה עד אז. אלא מה צריך להוסיף? מהחול על השביעי. נו, אז שוב, עד רכושיה לדוכתא. אז ממילא למה אני צריך את הפסוק? בהכרח ל-30 יום. אז מה הלכה? לפסח בשבועות. אז מה עושה רבן גמליאל מבטל הלכה למשה מסיני? אלא אומרת הגמרא, הלכת לרבי ישמעאל, קראי לרבי עקיבא. באה הגמרא ואומרת, חזרנו. לפי רבי ישמעאל באמת יש הלכה למשה מסיני, כי רבי ישמעאל אומר, אין פסוק. הפסוק מדבר על שבת. לפי רבי עקיבא שיש פסוק, אין כזה הלכה בכלל. והפסוק אומר שנטייה, שהיא נטייה בוגרת, שאין לי שם דבר עבד, זה לא דבר מסוכן, שם באמת צריך לעשות תוספת. כמה? 30 יום. באים בית הלל ובית שמאי ואומרים, אם זה מסודר על שדה תבואה, פסח, אם מדובר על שדה אילן, שבועות, בא רבן גמליאל ובית דינו, וביטלו את דברי בית הלל ובית שמאי, כי ראו לנכון שבזמנם זה כבר לא טוב. אבל הפסוק מדבר על שבת. רבי ישמעאל הרי אומר שזה בא ללמד על קציר מצווה שמותר בשבת. אז אם ככה, יש לי רק הלכה למשה מסיני. לכולה. קציר מצווה. שבת גם מותר להדליק אש לצורך קורבן. מותר לשחוט לצורך קורבן. לא, קורבן פסח לא, קורבן ציבור.
איפה לומדים את זה לפי רבי עקיבא?
את מה?
שקציר מצווה מותר.
חפש מקור אחר. זה לא מטריד. לא. חפש מקור אחר. אומרת הגמרא ורבי יוחנן אמר, רבן גמליאל ובית דינו מדאורייתא בתינו. עד עכשיו אנחנו הבנו שרבן גמליאל בא לדבר רק על הפסח ושבועות, אבל 30 יום לפני ראש השנה תוספת או הלכה למשה מסיני או מפסוק. זה נשאר. בא רבי יוחנן ואומר לא. רבן גמליאל ביטל את המושג תוספת שביעית. אין כזה דבר. אין תוספת שביעית. איך זה ייתכן? אומרת הגמרא, מה הייתה אמה? גמר שבת שבת משבת בראשית. הוא לומד גזרה שווה, כתוב בפסוק, וביום השביעי שבת שבת, שבת שבתון קודש להשם. וכתוב, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ. מה להלן שבת בראשית? היא אסורה לפניה ולאחריה מותרים. אף כאן, שנת השבע, היא אסורה לפניה ולאחריה מותרים. בא רבי יוחנן ואומר, יש לי גזרה שווה. שבת רגילה, זה נקרא שבת בראשית. שבת בראשית, הכוונה היא שבת שהוקבעה על ידי שכינה. המכונה שבת בראשית, מששת ימי בראשית. שבת בראשית, לפניה מותר, לאחריה מותר, רק היא עשות, לעשות מלאכה. ששת ימים. שואל תוספות דיבור המתחיל מה להלן, הרי יש גמרא מפורשת ביומה שיש תוספת שבת. אומר תוספות, ודאי, אבל התוספת זה משהו. גם רבן גמליאל מסכים שחצי יום אתה תשבות מעבודה בשדה. כנגד אותה תוספת שבת, את הדקה של השבת תוסיף גם פה. אבל 30 יום, הפרק זמן הזה, אין דבר כזה. אומר תוספות, ההוא פורטה לא כחשיב, כיוון דלא אבה אלא כלשהו, וכי ההוא שיעור הנמי ימודי רבן גמליאל זה צריך להוסיף. הנידון שלנו זה היה 30 יום, 30 יום אין לנו. שואלת הגמרא מיד מתקיף לרב אשי, מאן דאמר הלכתה, רבי ישמעאל, עתיה גזרה שווה קרא הלכתה. ומאן דאמר רבי עקיבא קרא, לומדים מפסוק תוספת, בחריש ובקציר, עתיה גזרה שווה קרא קרא, והביאור הוא כזה, כפי שרש"י לומד, הרי גזרה שווה אין אדם דם מעצמו. אז מה הפירוש? יש לי הלכה למשה מסיני שיש תוספת שביעית, וכי יעלה על הדעת שעכשיו תלמד לי מעצמך גזרה שווה ותבטל הלכה למשה מסיני? תלמד למעצמך הלכה למשה מסיני, גזרה שווה, ותבטל פסוק, זה לא יעלה על הדעת. ולכן אומרת הגמרא, אלא אמר רב אשי, רבן גמליאל ובית דינו, סבירה לה כרבי ישמעאל, דאמר הלכתה גמירי לה, וכי גמירי הלכתה בזמן שבית המקדש קיים, דום ידי ניסוך המים, אבל בזמן שאין בית המקדש קיים, לא, נקודה. והביאור, כפי שמבאר תוספות, כלומר, אומר תוספות ואנחנו נסביר, ודאי מדאורייתא בטיל, ולאו היינו טעמה כדאמר, אלא סבירה לי כרבי ישמעאל, וכדאי כרבן גמליאל, מה שייך התוספת שהיא גבי ניסוך, שניתנו למשה גבי הדדי, זה בכל מקום שונה אני שלושה ביחד, דלכך ניתנו, אלא ודאי למילא סמכינו רחמנה, ואנחנו מסבירים. בא רב אשי ואומר טענה כזו, בכל מקום אומרים, הלכה למשה מציירנו את זה כבר פעם. ניסוך, 10 נטיות, ערבה, ניסוך המים, הלכה למשה מסיני. מה זה הצירוף הזה של השלושה האלה? מה זה בא לומר לנו? אז בהתחלה אמרנו שזה שאלה שנשאלה בבית המדרש. וזה הייתה התשובה שהדברים האלה זה הלכה. אז שמו אותם ביחד, אין שום קשר ביניהם. באה הגמרא ואומרת, יש קשר ביניהם. אתה יודע מה הקשר? כמו שניסוך המים נוהג רק בזמן שבית המקדש קיים, גם הדין הזה של 10 נטיות נוהג רק שבית המקדש קיים. כשאין בית מקדש, אין את הדין של תוספת שביעית. זה מה שכתוב פה. נעשה סיכום, אולי הדברים יתבררו יותר. לחידוד המילפא. הריטב"א במקום שואל, תגיד לי, למה אתה לא מביא את הערבה? למה נתפסת דווקא לניסוך המים? גם הערבה נוהג רק שבית המקדש קיים. אז תירוץ ראשון אומר, אין לכם למי, ניסוך המים והערבה. ואותו דבר, 10 נטיות שבית המקדש קיים. תירוץ שני אומר, לא, תראה, ערבה נוהג מדרבנן. ניסוך המים, אין לו שום, אין שום דבר, אין בית מקדש, אין ניסוך המים. קיצורם של דברים לסיכום הדבר. בעצם הגמרא פה בנויה משלוש שיטות. יש לנו מה שהגמרא התחילה רב שמעון בן פזי, שהוא בא ואומר שיש הלכה למשה מסיני שאומרת 30 יום לפני ראש השנה, אסור לעשות עבודות בשדה. באו הלל ושמי, בית הלל ובית שמי, והקדימו את זה לפסח ועצרת. בא רבן גמליאל ובית דינו וביטלו את דברי בית הלל ובית שמאי, אבל נשאר כיום 30 יום לפני ראש השנה צריך להפסיק לעשות עבודה בשדה. וההגדרה הפשוטה, בא על זה רבי יוחנן, קיצוני לכיוון השני, אומר רבי יוחנן, אין בכלל תוספת שביעית. למה? לומדים את זה גזרה שווה משבת בראשית. לא אכפת לי שהמקור זה פסוק, לא אכפת לי הלכה למשל, יש לנו שאלה עליו. אבל לפי רבי יוחנן, אין מושג של תוספת שביעית. בא מר ברבשי ואומר דבר באמצע, וכך נקטו הראשונים להלכה. בזמן שבית המקדש קיים, עד 30 יום לפני ראש השנה, יש תוספת שביעית. המקור הלכה למשה מסיני. כשאין בית מקדש קיים, אין מושג של תוספת שביעית. נכון שבזמן שבית המקדש קיים, ונהגה תוספת שביעית הלכה למשה מסיני, באו בית הלל ובית שמי והרחיבו את זה לפסח ועצרת, וזה רבן גמליאל ובית דינו ביטלו. אבל למה זה אחרי רבן גמליאל ובית דינו, מה התחדש? מה התחדש ברבן גמליאל ובית דינו? שרק בזמן שבית המקדש קיים נוהגת תוספת שביעית. אין בית מקדש, אין תוספת שביעית, אומרת הגמרא. אבל לא ממי גשמים וממי הקילון. מה הקשר? הלכה למשה מסיני, זה לא קשר. זה גזירת הכתוב נקרא לזה. זה לא בגלל היגיון, לא בגלל שכשיש בית מקדש, יש משהו יותר עם הקרקע. כך גברה חוכמתו. למה ניסוך המים נוהג שיש בית מקדש? כי אז יש מזבח. אבל למה לא ננסח מים במרפסת? כי זה, ככה התורה ציפתה. זה אותו דבר. ביטל. כי יש לו גזירה שווה. לפי הבנת מר ברבה שהוא לא יוצא נגד. הוא פשוט בא עם גזירה שווה ומסביר פשט בפסוק. מה נאמר בהלכה למשה? הרי אין אדם דן גזירה שווה מעצמו. ככה הוא קיבל מהלכה למשה מסיני. שמתי נאמרה הלכה כשבית המקדש קיים? איפה זה כתוב בגזירה שווה? אנחנו למדנו במשנה, משקים בית השלחים במועד ובשביעית, בין ממעיין שיצא בתחילה, בין ממעיין שלא יצא בתחילה, זה בואר. אבל אין משקים, לא ממימי הגשמים ולא ממימי הקילון. אבל אנחנו לא משקים, לא ממימי גשמים ולא ממימי הקילון. ולפני שאנחנו נגשים לסוגיה, מביא פה הגאות הבך, באות א', את הנוסח של הרמב״ם. נכתב בצדו לשון הרמב״ם, קילון, כלומר בור עמוק, וכן מי גשמים שמתקבצים מהם אגמים, וכשהגשמים פוסקים, ייתמו המים הבאים לאגמים, ויצטרך להשקות מהם בדלי. ועכשיו באים לסוגיה, דהיינו, מי קילון זה מים, שכדי להוציא אותם מהמקור, צריך להתאמץ, לתרוח. ולכן אומרת הגמרא, בשלמה מי קילון, למה אסור לי להשקות מהם בכל המועד? הרי אין לי שום בעיה להשקות, מותר לי לשפוך מים על עציץ. כל הבעיה היא שאפור לי תרחה יתרה. אז מי קילון זה לקחת לי, להתכופף לבאר, לשאוב את המים, למשוך לשדה. תרחה יתרה לא יתירו לי בכל המועד. אלא מי קשמים? מי תרחה איקה? וצריך להסביר מה זה מי קשמים. מי קשמים זה יורד גשם, כתוצאה מזה נוצרת שלולית. אתה לא רוצה שהגשם יציף את השדה. אז אתה מעמיד קרש וכדומה שלא נותן למים להתפרץ לשדה. ברגע שאתה חושב שהשדה זה זקוק לגשם, אתה מגביה את אותו סכר, נותן למים להיכנס את הכמות שאתה מעוניין, וחוזר וסוגר את הסכר. אתה יכול לספר לי איזה תרחה יש פה? ברור שאין תרחה. אז למה אתה עושה את זה בכל המועד? מה הבעיה עם זה? אומרת הגמרא, אמר רבי אלוהי, אמר רבי יוחנן, גזרה מי גשמים מתו מי קילון. תשובה, אין קשר. אבל הרי מי קילון זה גם פורט מגיע מגשמים. זה לא מעיין, זה בור. זה התקבצות של מי גשמים. אז אם אני אתיר לו מי גשמים, הוא יבוא לטעות וגם לעשות מי קילון. אז אמרתי, אדוני, אתה, כל מקור של מים שנובע מגשם, לא מתעסק איתו בכל המועד. עד כדי כך שבא ריטבה ושואל במקום, תגידי, זה לא גזרה לגזרה? וגזרה לגזרה הרי לא עבדינן. עונה הריטבה, כהרגלנו, כול אחת גזראי. זאת אומרת, כדי שיהיה תוקף לגזרה של מי קילון, אני מוכרח לאסור את מי הגשמים. כי אם אני לא אאסור את מי הגשמים, לא יהיה שום תוקף לגזרה של מי קילון. גם תרחה יתרה עצור, בדבר העבד. אם זה לא דבר העבד, אז אפילו מי גשמים, זאת אומרת, אפילו בית השלחים עצור. רק בגלל שבית השלחים הוא דבר העבד ולא בית הבעל, לכן התירו מה? לא בצורה של מי גשמים ולא מי קילון. אומרת הגמרא, רב אשי אמר, מי גשמים גופי הוא לידי מי קילון עטו, וזה הלשון שראינו ברמב״ם. אמרנו, מה זה בעצם מי גשמים? אגם. כל זמן שיורד גשם, האגם מתמלא, ואז הוא נשפח לכיוון הפדה. כשיפסיקו הגשמים, יישאר שלולית. כל זמן שהמפלס של הגבוה, אתה באמת לא צריך לתרוח. אבל יבוא יום שהשלולית הזאת כבר לא תוכל להישפך מעצמה. אז תצטרך לשאוב. זאת אומרת שכל התקבצות של מי גשמים סופו להיות במצב של מי קילון. ואם תתיר את המי שלולים, אז אתה תבוא להשתמש באותו מים גם כשזה יהיה מי קילון. אומרת... לא תוכל להשתמש בו, זה יהיה הגדרה של מי גשמים. כן, מי? כן, כן, אגם זה רק ביטוי. אנחנו כבר נראה. אומרת הגמרא, וכמיף לגי, מה יסוד המחלוקת? בדרב זעירא. דאמר רב זעירא, אמר רבא בר ירמיה, אמר שמואל, נהרות המושכים מים מן האגמים. ירושה לי, הנהר פה זה נקרא עמת המים. נהרות המושכים מים מן האגמים. זאת אומרת, יש לי שלולית, אפילו בצד של שדה. חקלאי בא, עשה לעצמו איזה אגם. החקלאי עשה אגם. מאגם המים הזה יש עמות המים שמוליכות מים לתוך השדה. לא בהכרח שיכול להשקות הכל בכלל בבת אחת, עוד רגע נדבר. עכשיו, זה המקור הזה מוליך מים לתוך השדה. מה אני שאלה פה? כתוב ככה, דאמר רב זעירא, אמר רבא בר ירמיה, אמר שמואל, נהרות המושכים מים מן האגמים, מותר להשקות מהם בחולות של מועד. מר רבשי יתלי דרב זעירא, רבשי אומר, הבעיה שלי שבסופו של דבר, המי גשמים יהפכו למי קילון. כן, זה לא בכזה אגם. במקום כזה אדיר של מים, אין מצב שתגיע למצב שתצטרך לדלות אותו. וכיוון שכן, אין שום בעיה, למה שהוא לא ישתמש? אומר, רבי יוחנן ליטלד רבר, כי רבי יוחנן בא ואומר, אין לי בעיה באגם שלפניי. אם אני אתיר עכשיו את האגם הזה, במקום אחר הוא ישתמש במי גשמים, במי קילון. אז גם פה, נכון שבמים שלפנינו יש מספיק מים לכל מה שאתה רוצה, אבל מכיוון שבמקום אחר הוא יבוא לידי מכשול, אז גם הפעולה הזאת היא אסורה. אומרת הגמרא גופה. אמר רב זעירא, אמר רבא בר ירמיה, אמר שמואל, נהרות המושכים מים מן האגמים, מותר להשקות מהם בחולו של מועד. הייתי וישאל רב ירמיה לרבי זעירא. תסתכל על המשנה. למדנו במשנה, אבל לא ממי גשמים ולא ממי קילון. איך אתה יכול לבוא ולהגיד שיש לי פה אגם שנעשה ממי גשמים ואתה מתיר להשתמש בו בכל המועד? הרי המשנה במפורש באה ואומרת שהדבר הזה נאסר. אמר לי ירמיה ברי, זה לשון חיבה, ירמיה בני, הני אגמים דבבל כמיה דלא פסקי דמו. זאת אומרת שאנחנו רואים שהוא סובר כמו מי שנקט, שהסיבה שאסרנו את אותם מי גשמים כי אותם מי גשמים יהפכו להיות מי קילון. אבל במקום כזה שהתקבוץ המים היא כל כך גדולה, שלא שייך, לא נחל אכזב, אלא באמת אותו מקום, בדיוק, כל מקום שהוא מצב איתן, אז אני אבוא ויאמר שאפילו שהמקור זה מי גשמים מותר בחולו של מועד. כי הוא לא יבוא לטרחה יתרה. כל מקום כזה, שהוא דבר כזה שעלול בסופו של דבר להגיע למצב, של נחל אכזב, שסופו של דבר צריך לדלות בו מים שזו תרחה יתרה, אסרו אותו בחולו של מועד, תנו רבנן. הפסיקות והבריכות שנתמלו מים מערב יום טוב. הפסיקות והבריכות רש"י מביא חד המילתאי. הנימוקי יוסף אומר שיש הבדל. פסיקה זה מקום שהוא לא כל כך מסודר, מקור מים, אבל לא מאורגן מספיק. לעומת זה, הבריכה זה מקום מסודר, אבל זה היינו אך. מקור מים, שנתמלו מים מערב יום טוב. אסור להשקות מהם בחולו של מועד, כי הוא עלול לבוא לתרחה יתרה, ותרחה יתרה נאסרה בחולו של מועד, אפילו בדבר העבד. ואם הייתה עמת המים עוברת ביניהם, מותר. אם יש כאן תוספת של עמת המים, כאשר הריטב"א מסביר שיש בצד השדה עמת המים, שברגע שיפסק המים במקור שלנו, אין לי בעיה, יש לי פה עמת המים ואני מוציא מים דרך עמת המים. לכן, אם יש לנו עמת המים עוברת ביניהם, אז הרי גם אם יפסקו המים, הוא ימשוך מים דרך עמת המים, ולכן הדבר הזה יהיה מותר. אני אומר ככה, שהנימוקי יוסף מביא פה רייבד. שהרייבד אומר שעמת המים עוברת בתוך הבריכה, בתוך הפסיקה. זאת אומרת שגם אם ירדו המים בבריכה ויגמרו המי גשמים, אני פותח את הסכר, נותן לעמת המים להוביל מים.
איפה
ואז ממילא הוא לא יגיע לעולם לטרחה יתרה. כי איזה בן אדם טורח לסחוב מים בדליים, שיכול להביא מים בקלות, זה היסוד של הדברים. אמר הפאפה, בתנאי והוא שרובה של אותה שדה, שותה מאותה עמת המים. עמת המים הזאת היא יכולה לספק מים לרוב השדה, כי אם היא לא תוכל לספק מים לרוב השדה, אז הרי הוא לא יבוא ויסמוך עליה, ושוב יש חשש שיבוא לטרחה יתרה. רב אשי אמר, אף על פי שאין רובה של אותה שדה שותה, כיוון דקמשך ואתיה, מימר אמר, היא לא שתיה לחד היומה, תשתי לתרי ותלת היומה. אומרת הגמר כך, תראה, עמת המים אין בכוחה לספק מים לכל השדה, אבל אם אני יום, בוקר אחד אני נותן לעמה ללכת לצד ימין, יום אחד אני נותן לה לצד שמאל, יום אחד נותן לה למרכב, היא גורמת להשקות את כל השדה. פה אני לא חושש לטרחה יתרה. כי זה, נכון, ביום אחד זה לא משקה את הכל. אומר רב אשי, גם אם זה לא משקה ביום אחד, בן אדם לא יטרח לסחוב דליים, כשהוא יודע שהוא יכול לחכות יום אחד ולהשקות בלי טרחה. אז שוב, כיוון שלא יהיה לו טרחה בדבר, הוא טר גם בחולו של מועד. עוד אומרת הגמרא, תנו רבנן. בריכה של עוטפת מים משדה בית השלחין זו, מותר להשקות ממנה שדה בית השלחין אחרת. והביאור כפי שרשי מבאר את הסוגיה. יש לנו שתי שדות. שדה אחת עומדת למעלה. שדה אחת עומדת למטה. זה הציור. רגע, רגע. מה המקרה? שתי שדות. עכשיו ככה. בצד השדה העליונה יש מקור של מעיין. בצד השדה התחתונה יש מקור של בריכה, לא של מעיין. באה על זה הגמרא ואומרת, תנו רבנן, בריכה שנוטפת מים משדה בית השלחין זו, מכיוון שהבריכה הזאת היא למטה, מקבלת מים מהשדה למעלה, והשדה למעלה מקבלת מים ממעיין, ומעיין זה מקור בלתי נדלה, מותר להשקות ממנה שדה בית השלחין אחרת, מותר מהבריכה הזאת להציף, כי אני לא חושש שהוא יגיע למצב כזה שהוא יצטרך לתרוח בטרחה יתרה. אומרת הגמרא, למה? ועבידה דפסקה, הרי יש מצב שהבריכה הזאת תתייבש, תיגמר הבריכה למטה, הרי הבריכה הזאת מקבלת מים ממי גשמים, היא עלולה להתייבש. אמר רבי ירמיה, ועדיין היא מטפטפת, מדובר באופן שהשדה העליונה כל הזמן מורידה מים לבריכה התחתונה, והשדה העליונה מקבלת ממעיין, אז אין לי חשש לדבר. אמר רבי, והוא שלא פסק מעיין הראשון. זה ההסבר לדברים. אומר רבי, בתנאי באמת שהמעיין הראשון ממשיך לתת מים, ומכיוון שהוא ממשיך לתת מים, אני לא חושש.
יש לו בריכה למטה?
יש לו בריכה למטה, כי זה המקור שלו. הרי זה לא יעזור. זה שמטפטף מלמעלה, זה לא מציף את השדה. הבריכה זה הבית קיבול. ומהבריכה יש שלוחות לתוך השדה. טניה אומרת הגמרא, למדנו בברייתא. רבי שמעון בן מנסיה אומר, שתי ארוגות, זו למעלה מזו, לא ידלה מן התחתונה וישקה את העליונה, אפילו שזה אחד קרוב לשני, ואחד מקבל מים, תרחה יתרה, תרחה יתרה אפור. יותר על כן, אמר רבי אלעזר ברבי שמעון, אפילו ארוגה אחת, חציה נמוך וחציה גבוה, לא ידלה ממקום נמוך וישקה למקום גבוה, כי זו תרחה יתרה, כל דליית מים אפורה. תנו רבנן, מדלין לירקות כדי לאוכלן, ופה נכנס הגדרה חדשה. עד עכשיו דובר שבכל המועד, גם במקום של הפסד, תרחה יתרה נאסרה. כל מה שמשקים בית השלחין, כי אין תרחה יתרה. אבל אם זה מי קילון שזה תרחה יתרה, אפילו מול בית השלחין, אדוני, כל המועד, זה מועד קטן, אתה לא יכול לעבוד. מה קורה לעשות תרחה יתרה לצורך אכילה? וזה מה שכתוב פה. מדלים. לוקחים באמת כפשוטו, דולים מים מתוך באר, זו תרחה יתרה לירקות, כדי לאוכלן. זאת אומרת, אני משקה עכשיו את הירק, על מנת שזה יזדרז, ויהיה מוכן לאכילה, עוד בתוך חול המועד. וכיוון שהמטרה היא לתוך חול המועד, אז מדלים לירקות כדי לאוכלן. ואם בשביל היפותן אסור, אבל אם הוא עושה את זה סתם כדי שזה יהיה יותר יפה, ואתה לא יכול, זה חול המועד. זה אסור במלאכה, אבל מותר לתרוח תרחה יתרה לצורך אכילה. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבינה ורבא תוספתא, הבקעזלי באורך הלכו בדרך, חזו לה וגברא דהבדלי דבלה בכל הדמועדה. ראו בן אדם דולה מים מתוך מים, מתוך מקור, מתוך באר, בכל המועד. אמר לי רבא תוספתא, לרבינה, ליתימר לשמתי. קרא לבן אדם, ותיתן לו נידוי, תשמט אותו. למה? כי חז"ל אמרו שאפור לעבוד בחולו של מועד לדלות מים, והוא דולה מים בחולו של מועד. אמר לי, שואל אותו בחזרה רבינה, מה פתאום לנדות אותו? והתניא מדליל לירקות כדי לאוכלן, הרי הוא דולה מים כדי להשקות ירק, ולהשקות ירק מותר לדלות בחול המועד, מה הבעיה? למה להשנות אותו? אמר לו, אומר לו רבא בחזרה, מי סברת מים מדלין מדלין מיה? מה אתה חושב שזה הכוונה בברייתא? אתה יודע מים מדלין דלת עמוד ב' מדלין שלופי כדתנן, המידל בכפנים כשם שהוא מידל בשלו, כך הוא מידל בשל עניים, דברי רבי יהודה. המאיר אומר בשלו רשאי ולא רשאי בשל עניים. דיינו. מידל מלשון מדלדל. יש לי ארוגה. באופן נורמל, איך זורעים ארוגה? עושים את הנקעים, אחרי זה באים שופכים זרעים, כמות הרבה יותר ממה שצריך, כי אני לא יודע מה יצמח, מה לא יצמח. עם הזמן מתחיל הגידולים לגדול, ואז אני רואה, אם זה צפוף, אז מתחילים להוציא חלק מהגידולים, כדי ששאר הגידולים יצמחו יפה, כי בצפיפות כזאת, אז הגידולים לא יצמחו יפה. מותר לדלדל את אותם ירקות בכל המועד, כי הוא רוצה לקחת את הירק לצורך אכילה. במאמר המוסגר, בתף קוף למזיין סיף דלת, כשהובה הדברים להלכה, מביא המשנה ברורה, לא הכוונה שהוא חייב לאכול את זה. הוא יכול לעשות את זה כדי למכור בשוק, אבל המטרה היא לאכילה בכל המועד, זה הכוונה. כל פעולה, אפילו תרחה יתרה, לצורך אכילה, בין שלו או בין של אחרים, בחולו של מועד מותר. אז אם ככה זה לא נוגע לדלות מים, לדלות מים יהיה אסור. לדלדל את השורות יהיה מותר, וזה מה שהוא אומר. כדתנן, המידל בכפנים, כשם שהוא מידל בשלו, הרי הוא מצלדל בשלו, כך הוא מידל בשל עניים. זאת אומרת, אם יש לו שם מתנות עניים, כמו פאה, כמו עוללות, שהוא יודע שזה ודאי יגיע לעניים, אז הוא מותר לו לדלדל את זה כדי שיצמח להם יפה. פאת השדה, הוא לא יודע איפה פאת השדה. הוא יודע. עוללות, זה אין לו כתף ואין לו נטף. זה גידול שברור שהולך לעניים. מותר לו לדלדל שיצמחו יפה. אומרת הגמרא, המאיר אומר בשלו רשאי ולא רשאי בשל עניים. למה מותר בשל עניים? זה גם לא פשוט. הרי זה לא שלך. אז תוספות אומר, בתוספות השני, כי כך מידל, דחי עשר רחמנה לי כך עוללות, הנני לי בשעת פצירה, כי דכתיב, כי תפצור כרמך, לא תעולל. אז יש איסור, אבל לפני זה זה לא של עניים, אז אני יכול לדלל. בא רבי מאיר ואומר לו, עניים מעדיפים הרבה בינוני ממעט משובח. תשאיר את זה כמו שזה, מה אתה טוען שזה גודל פחות טוב? אני מעדיף שיהיה לי יותר אוכל ופחות משובח, מאשר מעט אוכל משובח. זה המצב של העניים. בכל אופן, הנה אתה רואה שזה לא מדובר על מים. אם לא מדובר על מים, אז צריך לשמט את אותו בן אדם. אמר לו, עונה לו בחזרה רבינה לרבא תוספתא. והתניא מדלין מים לירקות כדי לאוכלן, יש ברייתא מפורשת, מדלין מים לירקות. אז כתוב פה במפורש שמדלין מים. אמר לי, איתניה תניה, אם ככה אני לא... אני חשבתי שלא כתוב מים. אבל אם כתוב, אז מותר לדלות מים. אם מותר לדלות מים, זה לא תרחה יתרה. אם זה לא תרחה יתרה, זה תרחה, אבל תרחה שהותרה. אז אין מקום להכניס אותו בנידוי. עוד למדנו במשנה, ואין עושים עוגיות לכפנים. לעשות ארוגה, עיגול, סביב הגפן, לא עושים את זה, זה נקרא צלחות. עושים צלחות. צלחות, אבל כתוב לא עושים. בכל המועד לא עושים צלחות לגפנים. מהי עוגיות? אמר רב יהודה, בנקי. בנקי זה חריצים עגולים. אז הם אומרים צלחות. בנקי. תניא נמי אחי, אלו הם עוגיות, בדידין שבעיקרי זיתים ושבעיקרי גפנים. העיגולים האלה שעושים בבסיס של הזית, בבסיס של הגפן, וזה מועיל כדי להשביח את הגידול. שואלת הגמרא, איני? אז מה אתה טוען? שאסור לעשות את זה בכל המועד? והרב יהודה שרה לבני בר צטאי, למעב עד בנקי לקרמיים. הנה אתה רואה שבכל המועד כן התירו לעשות את הפעולה. והתיר אותו רב יהודה לאותם אנשים לעשות בכל המועד את אותו בנקי לקרמיון. עונה הגמרא לא קשיא. הבחדתי הבעתיקי. כשמדובר בחדש, חדש לעשות אסור בכל המועד. שוב, כי זה דבר כזה שזה תרחה יתרה, אז תרחה יתרה לא נתתי לך בכל המועד. אבל דבר ישן, היה כבר, רק זה נסתם. אז צריך לתקן, לסדר, זה מותר, ולחזור ולחפור בחולו של מועד, את זה התרנו. אבל חדש באמת יהיה אסור. זה בעזרת השם כבר נמשיך מחר.